אנחנו היינו בנרחם, נכון?
כן.
קוף יוד. נרחם עלינו האומללים, בנינו ואחינו הטובים בים זועף של צרות רוחניות, שהן קשות יותר מכל חולי ומדווה. כן, זאת אומרת, אומר פה הרב, אפילו יש פה... זה כמו לרחם על מישהו שיש לו בעיה של חולאים חומריים. נכון, אנחנו, יש לנו המיית רחמים כלפי אנשים שיש להם חולאים חומריים. אבל משום מה, כשזה נוגע לתחום הרוחני, שהוא התחום המהותי ביותר, בעל משמעויות נצחיות, נצחיות, לא 70 שנה. שם תמיד אנחנו הופכים להיות דמוקרטים. אם לא רוצה, זה בסדר, יש בחירה חופשית. זה נכון, כל האמירות האלו הן נכונות, אבל בסופו של דבר, כמו שאומר פה הרב, תכלס, בן אדם שהוא מחלל שבת, אדם שלא שומר תורה, בועל נידה, זה מהחמורות שבחמורות. זאת אומרת, הוא נמצא בצרה. יכול להיות שהוא לא מודע לזה שהוא נמצא בצרה. אבל הוא נמצא בצרה. אז גם הקריאה הזאת של לרחם, כן, זה לא סתם מילים שהוא כתב אותם כדי לעורר לנו את הרגש. זאת אומרת, הוא אומר, באמת, אם אתה תחשוב אובייקטיבית, אתה אומר, יש פה בן אדם שהוא נמצא בצרה מאוד גדולה, והוא בכלל לא מודע שהוא נמצא בצרה. הוא לא מודע בכלל איפה הוא נמצא. זה כמו שנניח, אתה רואה בן אדם צורך סמים ואומר לך, תשמע, איך אני מבסוט, אני לוקח את זה, וזה, מה זה עושה לי טוב? ואתה מסתכל בחוץ, אתה אומר, וואו, הבן אדם הזה לא מבין באיזה מציאות נוראית הוא נמצא. הוא לא מבין מה הוא עולה לעצמו. אז זה מה שדיגבר שהוא אומר פה, כן? הם טובעים בים זועף של צרות רוחניות שהן קשות יותר מכל חולי ומדווה. עכשיו, כמובן, זה לא בא ממקום פטרוני. זה בדיוק כמו שהרופא, כשהוא רואה את החולה ואומר לו, תשמע, המצב שלך הוא לא טוב. אני אומר לך את זה בגלל שאכפת לי ממך. נכון, אנחנו לא תופסים את הרופא בא בתור איזה מין פרימדון שהוא זה שיכול להגיד שהשני לא במצב טוב. כן, מדובר פה במשהו אמיתי. כן. נושיט להם דברים טובים, דברים נחומים. מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ על ידי אותו הכוח עצמו שטלטל אותו לתוך מצבו הנרעש והערוץ. אותו זה הכוונה את הדור. ואם נשים לב, יש לנו פה, כן, שלושה עניינים שהרב מזכיר, שהתוכן שהדור הזה מחפש, צריך לפעול עליו. מה הם שלושת הדברים שהתוכן שהדור הזה מחפש? תודה רבה. דבר ראשון, הוא אומר, מלאים שכל. צריך שהדברים יהיו דברים חכמים. חכמים, הכוונה, דברים שנותנים מענה לאנשים אינטליגנטיים. אתה לא יכול לקחת בן אדם שהוא בן אדם חכם ויש לו ידע וזה הממוצע. זה לא צריך להיות יוצא דופני של זה. הממוצע זה בני אדם שהם מביני עניין. הם יודעים לעשות חשבונות, הם מבינים, הם גם מחפשים דברים שכליים ולדבר איתם ברמת גן ילדים. זה לא ייתן מזון. אז דבר ראשון, מלאים שכל. דבר שני...
הם מסוגלים בסיס לדברים עמוקים עדיין, כאילו
בשלבים. כן, מה זה דברים עמוקים? אף אחד לא אמר סתרי תורה. אבל אנחנו מדברים על... בואו ניתן דוגמה. השפה שפעם היו מדברים על זה שצריך לשמור שבת, זה השפה של שכר ועונש. כן, זאת אומרת, אם אתה לא תשמור שבת, אתה תגיע לגיהנום וכו' וכו'. אם תשמור שבת, אז מובטח לך חלק ב... עכשיו, הדור הצעיר הזה, אז הוא לא מבין מה שאתה רוצה ממנו. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, בוא תעשה איתי עסק. בסדר, לא מאמין בעסקים האלה. מה אתה מספר לי? כאילו, שמה, אם אני עכשיו אשמור את השבת, אז יהיה לי בעתיד לא נראה לעין, יהיה לי טוב, אם אני אשמור בעתיד לא נראה לי יהיה רע, כאילו, כל זה מבחינתו, כל מיני ספקולציות עתידיות ש... כן? עכשיו, דבר שני, בוא נניח שהוא מאמין בזה, במה שאתה אומר לו, אבל זה לא יכול להיות כוח מניע. אני אתן דוגמה. נניח שאתה רוצה לרתום מישהו להיות עובד, עובד בשכר. עובד בשכר במפעל שמשקם אנשים מוגבלים. בסדר, יש אנשים, לא יודע, עם כל מיני נכויות ומוגבלויות, ואתה רוצה לקבל אדם להיות עובד שם. אז יש מצב שאתה מתחיל לדבר איתו, אומר לו, תשמע, תבוא לפה, יש לך שכר כזה וכזה, זכויות עובד כאלו וכאלה וזה. אז ברגע שאתה מוריד אותו לרמה הזאת, אז הוא יכול להגיד לך, תשמע, זה דברים שיש לי גם במקומות אחרים, אפילו יותר טוב, פחות טוב. אבל יש פה נקודה יותר משמעותית. אם הוא בן אדם אידיאליסט, זה לא הדבר שמעניין אותו. הוא מחפש לעשות משהו משמעותי. זה לא משמעותי בשביל להשיג כסף. אתה יכול להשיג את זה בכל מיני דרכים אחרות. הוא לא חייב לעבוד בעבודה הזאת. אז איך אתה צריך לדבר אליו? אתה צריך להסביר לו, או להבליט לו, יכול להיות שהוא לא מחדש לו, אבל להבליט לו את הערך. להגיד לו, תשמע, אתה עושה דבר גדול ועצום. תסביר לו מה הערך במה שאתה רוצה שהוא יעשה. אתה תקום בבוקר ואתה תרגיש מאוד נחוץ ומאוד חשוב. זה לא שאתה מחכה רק לתלוש בסוף החודש. אתה כל הזמן עוסק בדבר גדול ועצום, שאתה מסביר לו כל הזמן את הערך של הדבר הזה. נקודת החיבור שלו היא הרבה הרבה יותר גבוהה, וממילא היא גם יוצרת יותר רצון. אז שאתה, כן, מתמחר את הקיום של התורה והמצוות באיזשהו עסק של חוויות, של כיף מול חוויות של סבל אצל אנשים שהם מחפשים דברים משמעותיים בחיים לעשות, זה לא כרגע מה שמעסיק אותם. אז דבר על המשמעות. בוא נחזור לשבת. אז אפשר לדבר על מה זה... יש ודאי מושגים מאוד מאוד עמוקים בזה, מה זה קדושה, מה זה קדושת הזמן וכו', אבל את זה נניח הוא לא יבין, אבל אתה יכול לדבר איתו על זה ששבת זה דבר שנותן לאדם את איזה מין מרחב בתוך של זמן שבו אדם יותר שייך לדברים יותר עמוקים, יותר פנימיים, ומסיר את כל ההשפעות שבאות מבחוץ, חי יותר עם דברים מופשטים וכולו. מדבר על נקודת התוכן פה, ולמה היא משמעותית. ואז אתה מצליח ליצור חיבור שבא ממקום נעלה יותר. עכשיו, אם הדור הזה הוא כזה, כמו שראינו, שהוא מחפש דברים מהסוג הזה, ואחרי שאתה דבר איתו על הדברים, כן, תקטין את השבת לתוך איזושהי חשבונאות של טוב לי וכיף לי וכל מיני דברים מהסוג הזה, אתה לא תיצור שום חיבורים, להפך, אתה תיצור מין רתיעה מזה. לכן הוא אומר, קודם כל דברים צריכים להיות מילים שכל, מפיקים שקט. שקט זה הכוונה, הטעמה, מה זה שקט? שזה מתאים לבן אדם. זאת אומרת, הוא לא נכנס עכשיו לאיזה שהם חיים שהוא ירגיש שזה דברים שמטלטלים אותו, דברים שלא מתאימים לו וכו'. כן, זה הכוונה, מפיקים שקט. ואומץ. אומץ הכוונה עוצמתי. רוצים לחיות חיים עוצמתיים. זה דבר שהרב חוזר עליו בהרבה מאוד מקומות, שבדור הצעיר הזה רואים שיש הרבה עוצמות, הרבה אנרגיה. רוצים לחיות מתוך עוצמה גדולה. כן, לגרום להם לתפיסה של עליבות, כן, שאתה גורם להם כביכול איזה מין אידיאולוגיה כזאת של משהו עלוב, שזה כביכול משהו משמעותי, כן, זה השפלה.
אבל אם יהיה נקודות שלא אי אפשר להסביר להם הכל בצורה מופשטת.
אז לא כל דבר אפשר להסביר, ובטח לא לכל אחד. אבל הקריאה פה זה קריאה קודם כל להיות בסוגיה הזאת. זאת אומרת, בעצם כדי שזה יקרה, אתה צריך קודם כל לגדל תלמידי חכמים שביחס לעצמם, ביחס לעצמם הם ביררו את הסוגיות האלה. זה שלב ראשון. כן, כי אנחנו לא מדברים פה באיזה משהו פופוליסטי שאיזה מין אישיות חריזמטית שמעוררת ריגושים שיחלפו ביעף. אנחנו מדברים לבנות אנשים, לתת להם את המזון שבאמת מתאים להם. עכשיו, בשביל זה המשפיע צריך להיות בעצמו כבר אדם שהוא מלא, ואדם שהוא... עכשיו, לכן הבירורים אצל התלמידי חכמים בבית המדרש צריכים להיות בירורים אמיתיים. זה לא בירורים על מנת להשפיע. זה בירורים שהם לעצמם. גם הוא, מה הוא אומר לעצמו? מה אומר התלמיד חכם הזה לעצמו? מה זה עם ישראל? מה זה מתן תורה? אגב, רבותינו הראשונים שאלו את השאלות האלה. את כל רבותינו הראשונים מטריד, מה היה במתן תורה? לא, זה לא שאלה היסטורית, מה בדיוק היה שם. בוא תאר לי את האירוע. אלא מה הנקודה של האירוע הזה? מה הוא עשה, האירוע הזה? איך התקדמנו ממנו? מה הוא שינה אצלי? זו שאלה שכולם דנים בה. אם זה הרמב"ן, ואם זה הרמב"ם, ואם זה רבנו בחיי, ואם זה מהר"ל מפראג, ואם זה הרמח"ל, כולם טיפלו בשאלה הזאת. עכשיו, הם לא טיפלו בשאלה הזאת במובן של בוא נמציא שאלה כדי לחפש תשובה. זאת אומרת, זה בירור אמת, זה בירור אמיתי. זאת אומרת, באמת אתה רוצה להבין מה היה שם. כן, מה הבסיס לכל התורה? נבואת משה רבינו. על מה מבוססת נבואת משה רבינו? מה היה מיוחד בה? לכן תסתכלו שזה שאלות שהטרידו. עכשיו, כשאתה לומד את הסוגיות האלו, לא בתור סוגיות העשרה. לא שאתה מעשיר את הידע. אתה אומר, כאילו, יופי, נוסף לי פה עוד איזה... אלא אתה מבין שזה סוגיות קיומיות גם ביחס אליך. לא בגלל שאם לא יהיה לך תשובות, אתה תנטוש את התורה והמצוות. זה לא בהכרח, זה לא סותר לך את השם. אלא ברור שכשאתה רוצה לבנות אצל עצמך קומה, כן? זה שאדם אומר, אני לא נוטש את התורה והמצוות, כי אפילו יאמר את זה ברמה כזאת, באינטואיציה שלי מדובר פה בדבר רציני, ואני לא סתם עוזב אותו, זה כבר מספיק כדי שאדם ימשיך לקיים תורה ומצוות, אבל אתה רוצה לבנות אצלך עוד קומה, הרבה יותר גדולה והרבה יותר משמעותית בקשר לכל זה, ובהבנה של כל זה, לכן אתה צריך את הבירורים האלה. כן, וזה גם עוד נקודה, כן? הלימוד והבירור הוא לא דבר שנצרך כי האמונה שלך מעוררת. זאת אומרת, גם אדם שיגיד לנו, אין לי בעיות עם המסורת של עם ישראל, אני שם, אני מקיים את המצוות, מדקדק בהם וכולו. אז בשביל מה שאני אלמד את הדברים האלה? בשביל מה שאני אלמד ספר כוזרי, בשביל מה ללמד את הרמב"ם, בשביל מה ללמד את המהר"ל, בשביל מה ללמוד את הספרים האלה? אבל אם תקראו את הדברים שכותבים אותם הגדולים האלה, הם לא אומרים שהם כותבים את הדברים האלו בשביל כל מיני כאלו רפי אמונה או כאלו שצריכים חיזוק, כי אם הם לא נסביר להם אז הם יצאו החוצה. זה קומה שלמה שחסרה אצל אנשים שמסתפקים רק באיזה מין מצוות אנשים מלומדה והרגל. ברור, כי בנפש שלך השכל הוא דומיננטי, כל בן אדם. בנפש שלך הרצון הוא משמעותי. בנפש שלך הרגש הוא משמעותי. ואם כל אלו אתה מוציא אותם מהמטרות האמיתיות של חייך, אז תחשבו כמה חיות, כן, כמה חלקי חיים לא קשורים לאמת הגדולה הזאת. וזה בדיוק מה שקרה בדור הזה. מה שקרה בדור הזה ש... אנשים רוצים לחיות, זה האומץ הזה, רוצים לחיות בעוצמה. לחיות בעוצמה זה כוונה, יש לי שכל, אז השכל הזה, אני לא הולך... אני אתחבר רק את הרעשים שלי. השכל הזה, אני לא הולך לכתוש אותו. אני לא הולך לדכא אותו, אני הולך להפריח אותו. זה האמירה של הדור הצעיר הזה. יש לי אמביציות, אני רוצה לעשות דברים משמעותיים בחיים, אני לא הולך לדכא את האמביציות האלה. כן? זו האמירה שלהם. עכשיו, זאת אומרת, יש פה הרבה כוחות חיים, שאנשים רוצים לבטא אותם, לממש אותם, ואומרים לעצמם, תשמע, מה שאמרו לנו בחיידר, זה היה שהעולם הזה הוא אבל והוא לא משמעותי, ובלב אחר הוא רק מעבר, אז בוא סתום תאף, תעבור את ה-70 שנה האלה, אל תצפה יותר מדי, לא מעצמך ולא מהמציאות. זה החיים, זה הציור שנוצר להם. אבל בגלל שהם אנשים עוצמתיים, אז אומרים, אני לא בא לדיכוי פה. כן? בלי קשר לשאלה כמה הוא מאמין במסורת של עם ישראל במובן, כמו שאמרנו, של איזה מין אינטואיציה או שכל ישר, יכול להיות שזה קיים אצלו. אבל הוא אומר, יש פה איזשהו דיכוי של המון עוצמות שאני לא מוכן לוותר עליהן. זה מה שקרה קצת לדור הצעיר הזה. כן, לכן המילה אומץ פה, זה, יש לה מאוד מאוד משמעות. לחיות בעוצמה, זה בעצם המשמעות של האומץ הזה. כי מהו הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו שבגללם אנחנו כל כך סובלים? ואומר הרב, מה הכי משפיע על הצעירים האלה? אם לא הספרות. כן, היום הוא אומר את הסמארטפונים. זה התרבות, מה שנקרא. תרבות תמיד יש לה כלים. ופה צריך קצת יותר לנסות להבין למה זה הדבר הכי משמעותי. עכשיו, ספרות, הוא לא מתכוון דווקא לספרות של כל מיני... של כל מיני, אני יודע, דברים נמוכים של תאוות. לא לזה הוא מתכוון. כלומר, ספרות זה כלי שבעזרתו עוברים כל מיני סוגים של תכנים. כן, כלומר, יש ספרות שהיא בסגנון פילוסופי כבד, מחקר כזה. יש ספרות שהיא בסגנון יותר תיאור של כל מיני עניינים או של דעות. יש ספרות שהיא יותר שירית, יש ספרות שהיא יותר מעצימה דברים דרך הדמיון. לא משנה, זה אנשים המוכשרים, הסופרים, יודעים איך ליצוק את התוכן שהם מאמינים בו לתוך הכלים האלה. והדבר הזה הוא חלק ממה משמעותי שמשפיע על בני אדם. אנחנו כבני אדם בנויים בצורה כזאת שאנחנו צורכים דברים מהסוג הזה. עכשיו, זה לא יצרה זה שאנחנו צורכים דברים מהסוג הזה, זה אנושי. רק השאלה מה יהיה בתוך הכלים האלה. כן? זאת אומרת, לאן ילך, לאן תלך הספרות החוקרת מבחינת המגמות שלה? לאן תלך הספרות השירית, הספרות הפרוזאית? לאן תלך הספרות שיש בה העמקה בנפש האדם? כן, בין אם זה בצורה של מדע, בין אם זה בצורה של ספרות יפה, זה לא משנה. זאת אומרת, זה הכלי. ואם אנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים להתחיל להשתמש בכלים האלה, ושוב, זה לא רק בא כדי להשיב לאפיקורס. זה כלים שמעצימים את החיים. ואנשים מחפשים את העוצמות האלה. כן, דמיינו לכם את החיים שלנו, בלי כל מה שקוראים לזה התרבות. אני לא נכנס כרגע לשאלה אם זה תרבות מקולקלת או תרבות חיובית. בלי כל זה. זאת אומרת, לא הייתם שומעים שירים, לא הייתם קוראים, לא היה לכם ידע על כלום. אין אנציקלופדיות. אין, אתה לא יודע שום דבר. זאת אומרת, חוץ מלהיפגש עם עצמך ועם כמה אנשים שסביבך, אתה לא מכיר שום דבר מהחיים ומהמציאות. כן, איזה חיים מאוד מאוד עלובים יש לאנשים שחיים בצורה כזאת. לכן הנפשות האלה, העוצמתיות, הם לא מוכנים לוותר על הספרות הזאת. הם אומרים, תשמע, יש שם דברים משמעותיים, מזינים לנו את הנפש. אלא מה, המובילים את זה, זה לא אנשים שהם מכוונים לדבר האמיתי. הם בעצמם משובשים. והתלמידי חכמים מזניחים את כל התחום הזה. אבל צריך לעבור, כמו שאמרנו, שני שלבים. אחד, הם צריכים לראות אצל עצמם את הקומה הזאת, ואחר כך יש אפשרות להשפיע. כן. ספרות, ספרות זה תוכן שמזין את הנפש האנושית בסגנונות שונים של תוכן. חלק מזה זה שכל כבד, כמו מחקר או מדע. וחלק מזה זה גם דברים כלילים יותר. אבל זה מדבר שמזין. כן.
אבל
איך תמיד החכמים יכולים לבנות במקום הזה?
כמו שאתם עושים עכשיו, שברבע, אחד ורבע בסדרות, שלמדו תכנים כאלה.
כן, אבל...
ללמוד, זה הדרך.
מה זה נהיה יותר עוצמתי הזה, ואת המשפחם שיכול להשפיע על זה על מישהו אחר?
קודם כל, הוא אדם יותר עוצמתי. זה לא עוצמתי כדי להשפיע. זה עוצמתי במובן הזה שאתה אדם שהשכל שלו קשור לדבר האמיתי, הרצון שלו, הרגש שלו, העומק של הפנימיות שלו קשור לזה. צריך לבנות את זה. זה לא קורה מכוח העיני ארצי. גם אם אתה תלמד תורה, אז ברור שלימוד תורה ש"ס ופוסקים משמעותי מאוד, אבל הוא לא מספיק, הוא לא נותן את כל המענה. אתה חייב להשקיע בתחום של העניינים הרוחניים האלה שאנחנו עוסקים בהם. טוב, אז אנחנו נעצור פה.